אנחנו נתחיל עם כמה דקות של ישיבה שקטה. שמעו את הפעמון מאחור? אני רוצה קודם כל להודות לכם, לכן ולכם, שאתם מתרגלות ומתרגלים, ושאתם מתאים אוזן להקשיב, לא מובן מאליו. במסורת הויפאסנה שבה התחלתי לתרגל ותרגלתי את שנותיי הראשונות, המסורת של אובקין, כפי שלימד מלמד ולימד אותה אסן גואנקה, השיחות בערב נפתחו תמיד במילים, היום השלישי הסתיים. בקול שלו זה יותר נשמע, the third day is over. כמעט. האמת שהוא היה קורא לזה היום השני, כי הוא סופר רק את הימים השלמים. וזה לא מובן מאליו שאתם כאן. אתם כאן, נכון? זה לא מובן מאליו. בתוך המרחב הזה, בתוך התרגולים האלה, אתם פוגשים לא מעט אתגרים, לא מעט קושי. והרבה נוהגים לומר שהיום הזה, תקראו לו השלישי או השני, הוא היום הקשה ביותר. למה? אולי להדגים את זה לפני 12, כמעט 13 שנים, נולדו, לי לנו נולדו תאומים. וכזה מין חוויה כזאת די, וואו. ואז לקח אותי לדבר איתי איזשהו חבר שהוא מנוסה, שהיה לו כבר תאומים גדולים. הוא אמר לי, תשמע, השנתיים הראשונות מאוד קשה. אחר כך, ונורא לקחתי את הדברים האלה לתשומת ליבי. והאמת, השנתיים הראשונות היו קשות. אבל אחר כך זה נהיה לי עוד הרבה יותר קשה. כי באיזשהו מקום, המקום שניגשתי לזה היה קצת כמו סנדיה עם המשיכת חבל של אתמול. טוב, אני מתגייס. ולכל הדברים, טוב, שנתיים, אני זה. רני, רוץ להביא את זה, לך תעשה את זה. ופתאום עברו שנתיים, ואני קולט שזה כאן להישאר. ובאיזשהו אופן, כשאנחנו מגיעים לכאן, משהו בנו כמו מתגייס אל תוך הדבר הזה, אוקיי, אז בסדר, קצת לא נוח לי לשבת, או קצת זה, אבל... וביום השני או השלישי אנחנו קולטים שזה כאן כדי להישאר. וזה לא רק כאן להישאר במובן של ככה זה ריטריט. כי משהו בנו יודע שככה זה תודעה. שאנחנו בעצם באים פה במפגש אינטימי יותר עם התודעה שלנו. משהו שאנחנו חיים איתו תמיד. יכול להיות שאנחנו עסוקים ביום יום שלנו בהרבה מאוד מקום, מחפשים לאן ללכת, מסכות דעת כאלה או אחרות. אחד המאפיינים של ריטריט בעצם שמזיזים לנו את הסכות דעת, שומעים את הטלפונים, את העיתונים, את השיחות, התרגול שוב ושוב מכוון את המבט, ואין לאן ללכת. אני אומרת, אין לאן ללכת, אתמול כשסנדיה דיברה על הסיפור של ערן, הייתי בטוח שהיא מדברת על הסיפור של המכונת כביסה. היא לא דיברה עליו, אבל אני חשבתי שזה, היה לי ברור שזה מה שהיא מדברת. הסיפור של ערן, חלקכם מכירים אותו כי סיפרתי אותו כל כך הרבה פעמים, אני אספר אותו אבל עכשיו. זה סיפור שקרה לפני 50 שנה, קצת יותר, משהו כזה, כשהייתי בטח ילד קטן, לא תינוק אפילו, 55 שנה יותר, בכפר סבא, בחבר'ה של ההורים שלי, התחילו חלק מהזוגות לקנות תא המצאה חדשה, מכונת כביסה, והתחילו לקנות. ואימא שלי ראתה כזה עוד איזה זוג קונה ועוד זוג קונה, והיא נורא רצתה מכונת כביסה, אבל היא הכירה את אבא שלי שהוא כזה שמרני וגם ידע שהמצב בבית לא משהו, אז היא שתקה. ואז אחרי איזשהו כמה זמן היא מין כזה עזרה אומץ ישוב, היא אמרה לו, אתה יודע, עודד, אני והאימא, הם חיו עם ההורים של אבא שלי, אני והאימא עובדות כל כך קשה, עם הכביסה, ופעמיים בשבוע להרתיח את הפיילה על מדורה בחצר, כדי להרתיח את כל הכבשים, וזה כל כך, אולי נקנה מכונת כביסה. אז הוא אמר לה, אם צריכה מכונת כביסה, יאללה, בואי נקנה מכונת כביסה. אז למחרת בבוקר היא קמה והלכה לאגד ולקחה אוטובוס ונסעה לתל אביב והלכה למשביר לצרכן ונכנסה ואמרה, אני רוצה מכונת כביסה. הוא אמר לה, בבקשה. ולקח והתחיל להראות לה את המכונות, ואז כזה בסוף הטור, כזה בהכי יקר, הוא הראה לה איזושהי מכונה, וזה אמר לה, וזאת מכונת כביסה אוטומטית. מה זה מכונת כביסה אוטומטית? מסתבר שכשהתחילו להיות מכונות כביסה, הם לא עברו אוטומטית משלב לשלב. הם שמים את הכביסה וצריכים לבוא ולהעביר שלב. אז היא לקחה את האוטובוס, חזרה הביתה, ישבה עם אבא שלי ואמרה לו, אני רוצה מכונת כביסה אוטומטית. אז הוא אמר לה, בשביל מה צריכה מכונת כביסה אוטומטית? אז היא אמרה לו, מה, אתה לא מבין? אני אוכל לשים את הכביסה וללכת. אז הוא הסתכל עליה ואמר לה, חיילה, לאן תלכי? אז זה הסיפור על המכונת כביסה שערן מספר. ובאמת זה נראה שאנחנו יכולים להיות חיים שלמים בתוך המקום הזה של ללכת, 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 לנסות לשנות את התנאים, את הנסיבות, לשלוח עוד וואטסאפים, עוד אימיילים, לנסוע, והמרחב הזה כמו פאף, שם אותנו עם זה, וזה לא קל. ואתם עוד כאן. אני רוצה הערב לשתף אתכם באירועים שנוגעים לסיסטר וג'ירה, אחות וג'ירה. אני רואה כמה חיוכים, אולי כמה מכם מכירים את הדרשה הקצרה והיפה הזאת. מסופר שם על סיסטר וג'ירה שהולכת בבוקר לנזירה, היא הולכת בבוקר לסיבוב של לקבץ נדבות, אחרי שהיא מקבצת נדבות והיא אוכלת, היא יוצאת לה ליום שלה לתרגל. אני אולי כבר כאן יעצור אל המקום של להשתהות רגע ולהסתכל שזאת אחות, סיסטר, אישה. דבר שהוא כל כך לא מובן מאליו בעולם שלפני 2500-2600 שנה, באודו של 2500, לפני 2500-2600 שנה, שחלק ממסדר הנזירים והנזירות, חלק מהקהילה המתרגלת סביב הבודה, הייתה פתוחה לגברים ולנשים כאחד. הייתה פתוחה לאנשים מקסטות שונות, וחלק מהאנשים, כמו סיסטר וג'ירה, מסופר עליה גם עם אישי שהגיע לתבונה מאוד רבה, שמסופר עליה בדרשות. אז היא הולכת ויושבת, יושבת לתרגל. ואז תוך כדי שהיא מתרגלת, היא פתאום מתמלאת פחד, טרור, עולה בספק גדול, והיא מתמלאת פחד. בשפה המיתית, המיתולוגית, שבהן כתובות הדרשות, מדובר על מרה שהופיע בפניה. מרה בשפה הזאת, מרה, המשמעות של המילולית זה מוות. זה, אם תרצו, הפרסונפיקציה, האנשה של הקולות שבנו, שמצרים עלינו, קובלים אותנו, ממיתים אותנו, הוא הדמות שלאורך כל האפוס הזה של הבודה, גם לפני שהבודה התעורר והיה לבודה, וגם לאחר מכן, שב ומופיע. וזה משהו שגם עליו שווה אולי להתעכב לרגע. זה לא שהבודה, כשנהיה לבודה והתעורר, השמיד אותו, ומרה, שוב, הדמות שבעצם מסמלת בתוכה את הקולות, איך מישהי אמרה אתמול באחת הקבוצות, הקולות הרעים, קולות המצירים, הקולות הכובלים, קולות שישנם בכולנו, זה לא שהוא נגדע, אלא מה שקרה שם בהמשך, המרה לפעמים שב ומופיע אצל הבודה, רק מה שעושה אותו לבודה, שהוא אומר, מרה, אני רואה אותך, אני רואה אותך. פתאום אני חושב, גם את הזכרת את זה אתמול? את מרה? אוקיי. חשבתי, וואו, איזה מנומסים, הם שומעים את זה עוד פעם, וזה לא ניכר על פניהם. ובכל אופן, מרה מופיע בפניה, באיזשהו קול, ועוברים במחשבות, מי יצר את היצור הזה שאת? מאיפה הגעת? מאיפה היצור הזה שאת הגיע? ומה יקרה אותו כשהוא יסתיים? לאן הוא ילך? והמחשבות האלה, כשמופיעות אצלה, מעלות בה המון ספקות ופחד. ואז עובר בעוד עירור, והיא אומרת, מי זה שמדבר אליי? זה יצור אנושי? זה אל? או... ואז היא אומרת, זה מרה. ואז היא אומרת לו, מרה זה אתה? תגיד, אתה מניח שיש כאן יצור שיש כאן איזשהו דבר מה שקיים כשלעצמו כאן? ואז היא ממשיכה ואומרת, ממש כפי שכשכל מיני רכיבים מצטרפים ביחד, אנחנו אומרים מרכבה, כך כשיש גוף והרגשה ונעים ולא נעים, ותפיסה של כל מיני דברים, ורצונות ומודעות, אנחנו אומרים בן אדם. אם לקחת את הדימוי הזה שהיא נותנת, ואני ניקח אותו קצת יותר אל העולם שלנו, אנחנו פחות מכירים מרכבות, אבל מכוניות כולנו מכירים, נכון? מישהו לא מכיר, יש כאן המון בקאר פארק. אנחנו כולנו יודעים על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על מכונית. אבל אם ניגש לשם ולא יודע מה נעשה, נוציא את הריפוד. זה המכונית? לא. אפשר להעיף. קח את החלונות, נעקור. זה המכונית? לא. נעיף. ניגש הלאה, נעקור את הידיות. לא, היום אין כבר ידיות, לא. הכפתורים החשמליים, נעקור אותם. זה המכונית? לא, זה לא המכונית. קח אותו הצידה. קח את ההגה, נתלוש אותו. זה המכונית? לא. זה לא המכונית. לא הייתי נוהג באחר כך אחרי שהוציאו את ההגה, אבל לא, זה לא המכונית. נמשיך ככה, קח את הגלגלים, ניקח את המנוע, כל דבר שניקח, זאת לא המכונית. כשהדברים האלה מצטרפים ביחד, ויש בנו גם את ההבנה שתופסת את זה כמכונית, מתאר לעצמי שאם משה רבינו היה רואה את זה, אני לא יודע מה בדיוק הוא היה קורא לזה, או איך הוא היה מתייחס לזה בכלל. או אם ניקח דוגמה אחרת, תקחו את זה, האולם מדיטציה. משהו שהוא כל כך ברור לנו על מה אנחנו מדברים, זה. ההוויה הזאת שהתהוותה כאן. תלמידים, מורה, איפה המורה? איפה זה הדבר הזה? הרי מתוך זה שאתם יושבים עכשיו, אנחנו באיזושהי הסכמה, ואתם נכונים להיות תלמידים ותלמידות ולהקשיב, זה תנאי בתוך כך ליצור את זה שאני עכשיו יישב בתור מורה. חלק מכם אני פוגש במקומות אחרים, בקונטקסטים מאוד מאוד אחרים. ואם נצא מפה, אנחנו זה הריטריט? לא. אנחנו המורות. כל אחד מכם הוא הריטריט? לא, אני לא הריטריט, אני זאת. אני אולם המדיטציה? ההתהוות הזאת ביחד יוצרת משהו, ובימים לפני שהיה פה מרכז קבע, אז גם כשהריטריט היה נגמר, היו פה מפרקים הכל. נשארים פה מזרונים. אתם רואים שהכס המפואר הזה זאת מיטת סוכנות. היא אומרת לו, מה אתה מניח כאן משהו? שיש כאן איזשהו יצור דבר מה שקיים כשלעצמו? ואז היא ממשיכה ואומרת לו, כל מה שמתהווה זה דוקה. ספוילר, אני תכף יגיד גם מה זה דוקה, אבל אני קודם אשתמש במילה הזאת. כל מה שמתהווה זה דוקה. כל מה שמתפוגג זה דוקה. אין שום דבר מלבד דוקה, שמתהווה. אין שום דבר שמתפוגג מלבד דוקה. דוקה זה מילה מאוד מאוד מרכזית ומאוד משמעותית בלימוד של הדרמה, של החוכמה הבודיסטית ושל הבודה. זה מילה שבדרך כלל מתרגמים אותה כ-suffering, כסבל. זה תרגום נכון, אבל בו בזמן הוא חסר. הוא לא תרגום שלוחד, שתומן בחובו את כל הארוחה והעומק של המילה הזאת, שכוללת בתוכה, כן, גם מה שאנחנו יכולים לקרוא לו סבל, בין אם זה סבל גופני מאוד קשה, פציעות קשות, כאבים קשים, מחלות, בין אם זה סבל נפשי, אובדן, פרדות קשות, דיכאון, אבל הוא הרבה יותר רחב מזה. מילה דוקה מתייחסת אל כל המקום של חוסר שביעות רצון, של אי נחת, של חוסר סיפוק. זה נוגע בתחושה המנדנדת הזאת שמשהו חסר. הכל בסדר, הכל סבבה, אבל שמשהו באופן הרגיל שבו אנחנו רגילים לתפוס את הדברים, מתלווה אליו איזושהי תחושה כזאת. ודוקה גם מצביעה על זה, שבעצם מה שנפשנו כמו קומהה אליו, באיזושהי ידיעה שיש בנו, כל מי שנמצא כאן באולם הזה, כל מי שטרח ועזב את חיי היום יום ומגיע לכאן, מתוך מקום שיש בנו איזושהי ידיעה כזאת, שיש בתוך החיים האלה משהו שהוא מעבר לאופן שבו אנחנו רגילים לתפוס אותם. הדוקה בין השאר אומרת שדבר שכזה הוא לא נמצא בתוך מה שמתהווה. כל מה שמתהווה מתפוגג. כל מה שבא הולך. כל מה שנולד מת. ככה זה. שום דבר חוץ מדוקה לא מתהווה. שום דבר שמתהווה הוא לא מעבר לדוקה. יש משהו שעושה לדרמה יחסי ציבור על הפנים עם המקום המרכזי הזה שהדוקה מקבלת בו. זה לא בא טוב. אנחנו מבקשים משהו אחר. מה, אנחנו באנו כדי לפגוש או לשמוע שיש אי נחת, אנחנו יודעים את זה. אנחנו רוצים ללכת מעבר. ומשהו בדרך הזאת שאומר, לא, אנחנו לא נתחיל מאיזשהו היקוף או איזושהי הבטחה גדולה, אלא נתחיל מלהישיר מבט. לעצור, להשתאות ולהישיר מבט. זה לא סקסי. כשאני מדבר על הדברים האלה, אני נזכר תמיד בסיטואציה, זה היה לפני 35 שנה בטח. אנחנו, אני וחבר, לראות סרט. לא זוכר איזה סרט זה היה. זה היה איטלקי, בטוח. אולי סינמה פרדיסו? לא יודע. מכירים סינמה פרדיסו? שיש להם אולי זה כמוני. סרט איטלקי בתוך הזה, חזרנו בערב אל ההורים שלו הביתה. אמא שלו הכינה קומקום תה, היה להם כזה שולחן עץ כזה גדול במטבח, הושיבה אותנו ומזגה לנו תה ואומרת, נו ילדים, איך היה? ילדים, היינו בני 20 כאלה וזה, מה ילדים, אבל נו, איך היה? אני אומר, אומר לה, אסיה, את חייבת ללכת לראות את זה. סרט מהחיים. אני לא אשכח בחיים את המבט שהיא נתנה בי. היא אמרה לי, חמודי לה, חיים יש לי מספיק בבית. יש גם משהו שהוא מאוד כמו אנטי קומון סנסי, נגד ההיגיון שלנו, של ההתניה הזאת שבעצם ככה זה אצלנו בלוח הם, משהו לא טוב, זה סבל, זה כואב, זה לא נעים, אז אני הולך, מה זאת ההזמנה הזאת להשתהות ולהתקרב? זה מוטבע בנו כל כך עמוק, מוטבע בנו אבולוציונית, ומתוך מקומות הישרדותיים, אנחנו יכולים לראות אותם אצל, את התנועה הזאת אצל המבה, את התנועה מעבר מזון, ואת הקיבוץ מפני משהו שיכול להיות מאיים. זו בדיוק אותה תנועה עם הפיתוח שלה, שאנחנו חווים אותה, ואז באה ההזמנה המוזרה הזאת. ופעם אחת, אחרי איזו שיחה דרמה כזאת, ניגש אליי מישהו, ואמר לי, אני חייב לספר לך סיפור. ואמר לי, אתה יודע מי זה גידה מופסה? זה היה סופר צרפתי. אני זוכר אותו משיעורים, לא יודע באיזה שיעורים בבית ספר, זוכר את השם הזה. הוא אומר לי, הוא היה בתקופה שהקימו את מגדל אייפל בפריז, כמה כמה איזושהי תנועת התנגדות שניסו להיאבק, מה אתם הולכים לשים לנו את המפלצת ברזל הזאת באמצע העיר הרומנטית שלנו? והיו שם ממש כאילו עניינים והפגנות וכל מיני, ואחד המנהיגים של התנועת רזיסטנס הזאת היה גי דה מופסה. ואז נאבקו, עשו בתוך הזה וזה, בנו את המגדל. אחרי שבנו את המגדל, גי דה מופסה התחיל ללכת כל צהריים, לאכול ארוחת צהריים במסעדה במגדל. והחברים שלו הרגישו מאוד אינוחות, כאילו מה, כאילו, ואחרי כמה זמן אחד מהם כאילו ניגשו אליו, ובאו לדבר, תשמע, גי, אתה לא בסדר, היית, הלהבת אותנו, וזה לא נגד המגדל הזה, ואתה כל יום הולך ויושב שם. אז אמר לו, תשמע, אני מוכרח להגיד לך משהו, אני גיליתי משהו, יש מקום אחד בפריז שלא רואים בו את המגדל המכוער הזה. היום באחת הקבוצות בבוקר, אחרי שהנחיות שסנדיה נתנה, אמר אחד מכם, וואו, אני ראיתי עכשיו פתאום את הגאפ, את הפער, בין הכאב הפיזי, במקרה זה שאני חווה, לבין המגדל אייפל שנבנה ולהסתכל עליו, ופתאום ראיתי שזה לא אותו דבר. וכיצד בעצם על הכאב הסבל הדוקה מתהווה דרך המקום של ההתנגדות, כשאני מוצא את עצמי בתוך ההתנגדות הזה, ועוד פעם זה קורה. ואנחנו יושבים ככה באולם, אולי עוברות כמה דקות שקטות יחסית, אולי אפילו אנחנו מרגישים מאוד ממוקדים, ופתאום וישר אמרו, או לא, לא עוד פעם, ומה יהיה עכשיו, ולא, וזה טוב, ואיך אני יוצא מזה? וזה כן לשנות, ולא לשנות, וזה נהיה הר. ולא שהאי הזה, או זה, זה נעים, לא, זה לא נעים. הייתה שם איזושהי תחושה לא נעימה. אבל כל מה שנבנה מסביב לזה. או כמו שסנדי אמרה היום בבוקר, לפעמים הרי מגיעים הרגעים האלה, אנחנו יושבים, 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 ואז עולם המחשבה, מה קורה פה אצל כולם? לא יכול להיות. כאילו, מה קורה? פוקחים עיניים, מסתכלים, יאו, כולם בודות, כולם פה יושבים, ישר עוצמים את העיניים, יאו, זה רק אני, מה שאתם לא רואים, ואנחנו רואים מכאן, מקדימה, הוא שרגע שאחרי שאתם עוצמים את העיניים, מי שיושב לידכם פותח אותם, מסתכל עליכם, יואו, איזה בודה, עוצם את העיניים. ואנחנו תקועים עם המחשבות האלה, שלא, אני לא זה, ואני לא מוצלח, וגם לנגן על גיטרה לא הצלחתי, ואני לא מצליח לגלוש, ואני לא מצליח זה, ואני לא מצליח זה, ואני לא מצליח זה, ואני לא מצליח זה. כבד. ואז מתחילים, מה? חכות לפעמון. נו, מתי כבר יצלצל? כמה זמן? נו, נו, מתי כבר זה יצלצל? הם לא נרדמו? הם לא שכחו? בטוח? הם לא נראים כל כך אחראים, החבר'ה האלה. למה לחכות זה? ואז, ולפעמים, שהיינו בטוחים שרק נשמע את זה, אנחנו כבר נהיה בחדר אוכל, אנחנו שומעים את זה, ופתאום, אז יש לי עוד כמה דקות. ואני חושב שאחרי אתמול, אתמול בערב, והספוילרים שסנדיה נתנה על הסיפור עם הפלנלית, אני חייב לכם את הסיפור עם הפלנלית. נכון? אז זהו, שאחרי שיצאנו מפה, הלכנו לבניין מורות, שאלתי את סנדיה, סנדיה, מה זה הסיפור על הפלנלית? אז היא אמרה לי, נו, הסיפור שלך עם הפלנלית, אתה... אז אמרתי לה, סנדיה, מה זה פלנלית? אז היא אמרה לי, זה שמנקים את הנשק. לי את אומר, לנקות את הנשק, מה אני מבין בנשק? כושי הייתי שנה וחצי בצבא. גם את זה הייתי בגלי צהל, עם אח של קאטי. לקחו אותנו פעם מהצבא, לקחו אותנו לראות חיילים אמיתיים. לקחו אותנו ממש בטיול, במיניבוסים כאלה, הלכנו למוצבים על גבול הצפון, הסתובבנו, נורא התרגשנו לראות את הזה, הם נורא התרגשו לראות, היו עם כל מיני, אני לא הייתי מאחורי הקלעים, אבל היו כאלה שכל מיני שדרים, ואז לקחו אותנו לישון בלילה אצל אלי אביבי, וישנו שם בשטח, ואז הרסר אמר שעשה שמירות, ושם אותי בשמירה, ואני הייתי באותה תקופה עוד מתנדב, אחר כך העלו לי פרופיל, אז ולא עשיתי תירונות, כאילו לא זה, אז הלכתי אליו ואמרתי לו, מה שמת אותי בשמירה, אני, אסור לי לגעת בנשק. אז הסתכל עליי, אמר לי, אכפז, אתה רוצה לשמור שעתיים? הולכת לתירונות, יאללה לך. אבל את הסיפור עם הפלנלית, הבנתי בתוך כך על מה מדובר. אחת התנועות המאוד משמעותיות והבסיסיות שאנחנו מתכוונים להביא בויפאסנה. ויפאסנה זה ראייה צלולה. זה לראות מעבר לאיך שהדברים נראים. באנגלית זה מתרגם נהדר, insight. בתובנה שמתרגמים את זה, זה לא נושא את המשמעות של ראייה. זה משהו מאוד לראות. וכדי לראות, אנחנו מאוד מאוד מועיל שהעדשות נקיות. והעדשות שלנו, הן באופן, הן מותנות, הן צבועות. וחלק מאוד משמעותי בתהליך שקורה כאן, הוא שלאט לאט עם ה... לא יודעתי שקוראים לזה פלנלית, עם הפלנלית, אנחנו מנקים את העדשות, ופתאום מגלים שהתמונה שניבטה, ואני גם לפני כן ניבטה בפנינו תמונה, אנחנו רואים, זה לא שאנחנו עיוורים לגמרי, אבל היא הייתה צבועה. לפעמים, בכעס, אנחנו כעוסים, הכל מרגיז אותנו, ולמה היא זזה, ולמה הוא נושם ככה, ולמה זה, ולמה זה. ולפעמים בחוסר אנרגיה או עייפות, וכל דבר שאנחנו מביטים בו הוא גם לא מעניין ואין בו ערך. ולפעמים העדשות הן לא עם צבע נורא נורא חזק, אבל הן סתם לא מראות את התמונה לגמרי צלולה. ובתוך התהליך הזה אנחנו, שאולי זה קורה מעצמו, זה לא שאנחנו עושים מאמץ לנגב, ההתמסרות שלנו, עם האנרגיה ועם הרוח, עם העדינות, לא עם תוקפנות של לנסות לעשות משהו, אנחנו מגלים לאט לאט, היום השני עבר, יכול להיות שהיום השלישי זה יותר ויותר ייראה, איך התמונה הולכת ונעשה צלולה. אני רוצה לסיים בשיר מתוך ספר שירים שיצא ממש לאחרונה, שקוראים לו עם כל זה ממש, שכתבה אותו מישהי שהיא בין השאר מתרגלת מאוד מסועה של ויפאסנה, קוראים לה עם בר שפרוני, חברה של רבים מאיתנו. אז השירים שלהם, איך לומר, על כל מיני מחוזות בחיים, אבל השיר הזה קוראים איגרת לבודה. נכון, משתנה, חולף, לא מאימן, דבר לא יישאר לתמיד. משענת קנה רצוץ אנחנו, זה עבור זה. הצוף תוסס, הידיים נפתחות לחיבוק שבפנים, ובכל זאת, הצוף, החיבוק. כן, הראי, גם ההבנה הזו עצמה, אין להסתמך על זה, אין למסור את משקל הגוף. המתקלה, להשעין מרפק על שולחן, ולחי על כף יד, בטרם תרעד. דבר לא מביא לסיפוק יציב וקבוע. אולי רק לאביב אחד, ידידות, אהבה, שמחת הכתיבה. אני מדמיינת אותך עוצם עיניים, מושך ידיך מעיסת העולם, נסוג אל תוכך. עכשיו תראה אותי, מפחדת עד אימה, ועדיין מתרגלת בהליכה. מלמדת את עצמי, להניח כף רגל רועדת על אדמה מתנועת באמונה שלמה. בואו נסיים עם כמה רגעים של דממה משותפת. עכשיו תראה אותי, מפחדת עד אימה ועדיין, מתרגלת בהליכה, מלמדת את עצמי להניח כף רגל רועדת על אדמה מתנועת, באמונה שלמה. הלוואי וכל היצורים החיים יחיו בשלום. הלוואי וכל היצורים החיים יחיו באחווה. הלוואי וכל היצורים החיים יחיו בשלום, אחווה ואהבה.